ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בסוגיית ההנהגה, שהיא סוגיה אקטואלית לצערנו בכל דור, בכל עת ובכל שעה. ופה יש דיון על חילופי ההנהגה בפרק ב' שבו אנחנו נמצאים. סיימנו בשבוע שעבר את סוגיית החזרת אהרון, את הסוגיה של המלחמה עם פלישתים. דיברנו על הביטוי והינהו כל בית ישראל, האם לפני או אחרי, מה שאמרנו את מה שאמרנו. הפרק שלפנינו מתחיל, ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שופטים בישראל. כמובן שמינויים משפחתיים זה פתח לבלגן. זה לא רק בפוליטיקה של ימינו, זה גם בפוליטיקה המקראית, חס ושלום, דברי אלוקים חיים, דברי נבואה, אבל זה לא תמיד הולך, זה לא תמיד מסתדר. זה שאדם הוא גדול ואדם הוא במעמד מסוים, זה עדיין לא אומר, זה עדיין לא אומר שהכל עובד לפי מה שהוא רוצה, למרות שיש לנו, תסתכלו לרגע בדף המקורות, במקום מספר 2, הרמב״ם בהלכות מלכים, רמב״ם מפורסם, ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל, ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובירא. זאת אומרת, אפילו גבאות בבית כנסת זה לא פשוט לקחת מהבן אדם, צריך לשמור על האינטרסים של האנשים, זה לא עניין. אבל בכל מקרה, ברגע אשר זקן שמואל, בסך הכל, אנחנו מדברים על אדם צעיר, אדם בן 52, לפי מסורת חז"ל, שמואל נפטר בן 52, אמא שלו, כשהוא היה בן שנתיים, הביאה אותו למשכן שילה, ואמרה, וישב שם עד עולם, עולם של לוויים זה 50 שנה, אז הוא חי 52 שנה, כך גם בגמרא בצורה מפורשת, אברבנאל חולק על זה, נדבר על זה, כשנגיע בעזרת השם, בסייעתא דשמיא לפרק כ"ג, וכי קשה לו מאוד לאברבנאל זקן שמואל, איך אפשר לומר את זה על אדם, כל כך צעיר. והגמרא הזאת, היא נמצאת, הגמרא בתענית, נמצאת כאן בדף שלפנינו, במקום מספר 1, ואמר לרב נחמן, לרבי יצחק, מה היא תכתיב היית אשר זקן שמואל? ומי סיב? סיב זה מלשון זקנה. האם שמואל היה כל כך זקן? ואבא 52 אבא, הרי הוא היה סך הכל בן 52, מת ב-52 שנה, זו מיטתו של שמואל הרמתי. אמר לי, אחי אמר רבי יוחנן, זקנה קפצה עליו. נכתיב, ניחמתי כי המלכתי את שאול. אמר לפניו, ריבונו של עולם שקלטני כמשה ואהרון. נכתיב, משה ואהרון לכהניו ושמואל בקורא ישמו. מה משה ואהרון לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם? זאת אומרת, כל עוד שהם חיים הם נשאו במשרתם, אף אני לא יבטל מעשה ידיי בחיי. אמר הקדוש ברוך הוא, איך יעביד? מה אני אעשה בין שמואל ושאול? לימוד שאול לא כאשר יק שמואל. אם אני אמנה את שאול למלך, הרי שמואל עוד חי. ימות שמואל הדזותר כשהוא צעיר, מרנני הבטרי, יגידו שהוא מלא עבירות. לא לימוד שאול ולא לימוד שמואל, כבר הגיע מלכות דוד, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו קיבלו הנימה. אמר הקדוש ברוך הוא, הקפיץ עליו זקנה. זאת אומרת, שהוא היה בן 52, הקפיץ עליו זקנה, ולכן הוא נסתלק מן אהרון. כן.
אהרון,
מה זה? אהרון. לא, לא, פה נאמר שהם מתו כשהגיע זמנה, אבל לא קשור בו לדבר.
לא, אני אומר ששמואל, הטענה שלו, הקדוש ברוך הוא משנה אותי, משה ואהרון, והם כביכול לא ראו את מה שהם המליכו, העתידים לבוא אחריהם, למות. ואני כן נראה, ולכאורה אהרון ראה את הדבר היהודי, מי שכביכול היה צריך...
לא, 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 אני לא חושב שזה קשור. שקלטני כמשה ואהרון, נכתיב משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא ישמעו. מה משה ואהרון לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם? כן, אבל הם מתו בגלל חטא מאוד מוקדם, שני בנים אחרים שלא נשארו.
אבל זה אותו דבר, הוא קיבל את המוות הזאת, הוא לא...
אבל לא היו לו ילדים אחרים, אלה היו הילדים שלו, לא היו לו ילדים אחרים. כאילו זה לא נמשך, זה נפסד. אהרון היו לו ילדים אחרים. אז כתוב כאן, וישם את בניו שופטים לישראל, ותראו את הקושי, את הקושי ב, שיש לנו פה, ובעקבות מקומות אחרים גם כן, וישם את בניו שופטים לישראל, ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. זה כבר מתחיל להכניס אותנו לאיזשהו סיפור. וישם את בניו, קודם כל סיבה פרקטית. למדנו בשבוע שעבר ששמואל סובב בכל ישראל, וראינו תשובתו הרמת הקישם ביתו, שהוא לוקח איתו שק שינה בסנדוויצ'ים ומניעה ואת כל הדברים, הוא לא רוצה להתפרנס מאף אחד, ופשוט הוא התבגר, וזה נהיה לו קשה. אז הוא אומר לילדים שלו, תשמעו, אתם תתחילו להסתובב ולעשות את כל, את כל מה שצריך ואת כל מה שראוי. וראינו ברמב״ם שזה לגיטימי, כי אדם יכול לבנות את בניו אם הם באמת עומדים בקריטריונים ש, שצריך, אבל בכל זאת, כנראה שהם לא נחשבו כשופטים ממש, יש רשי בסוכה, לא נקרא אותו כרגע למקום מספר 3, שרשי מונה את כל השופטים, מאיזה שבטים הם הגיעו, ולא מונים שם את הבנים של, ולא מונים שם את, את הבנים של, של שמואל, וכנראה שהם היו, הם היו ראויים או הכי ראויים וכולי, אז הוא עושה את ה... הוא עושה את, את העניין הזה, אבל אני חושב שהדבר שהכי כואב לנו, ולא הלכו בניו בדרכם. שמואל אישיות סימפטית, נביא, עושה כל כך הרבה דברים טובים, בא לעם ישראל כשכל ה, כל הקושי שהיה עם בניו של רעילי וכו', ופה כותבים שבניו לא הלכו בדרכם, ויותר מזה גם מפרטים, זאת אומרת, היו אומרים, הוא למד 18 שעות ביום תורה, הם לומדים רק 12 שעות ביום. נו, איכותי זה, אפשר להסתדר עם זה. אבל פה כתוב עבירה ממש קרובה. זאת אומרת, שמה הם עשו? ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט, קטסטרופה. נורא היום, כאלה דברים קשים, גם זה וגם זה וגם זה, זה נורא כואב לנו לראות את, ה, לראות את הדברים הללו, ו... איך אפשר להבין, איך אפשר בכלל, בכלל להבין את, את הדבר הזה? פה אנחנו נכנסים לסוגיה שכל מי שלומד תנך, ראוי שיקיר אותה וידע אותה, ואנחנו מפלסים כאן דרך בעקבות הרב דסלר, שהוא זה ש, שעסק והסביר ונימק את העניין הזה. מקור הדברים הוא קשור גם, אני מניח שנלמד את זה באחד מהמוצ"שים בשיעורים של אגדות חז"ל, יש כאן גמרא מאוד מאוד יסודית בשבת נ"ה, והיא מופיעה במקור מספר 4. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה. זאת אומרת, בשנייה הזאת קראנו שכתוב שהם לקחו שוחד ועיתו דין ועשו זה, מה זאת אומרת? כל מי שאומר שבניו של שמואל טעו, חטאו, אינו אלא טועה, איך זה יכול להיות? שלאמר ראי כי זקן שמואל ובניו לא הלכו בדרכיו. אומרת הגמרא תדייק, בדרכיו ולא הלכו, מי חתנה מי לא חתו, אלא מה אני מקיים ויתו אחרי הבזה, שלא עשו כמעשה אביהם. זאת אומרת, יש כאן, ותכף נראה את הדברים האלה ברב דסלר, אבל בוא נחשוב על עצמנו. נחשוב על עצמנו באיזה ביטויים אנחנו משתמשים לכל עניין ולכל דבר. נניח, מישהו בא לבית המדרש של ישיבת הכותל, ראה ספר שכתוב עליו איזשהו שם והשתמש בו. ונניח שאפילו כתוב, נא לא להשתמש בספר ללא רשות. תארו לעצמכם, שישיבת הכותל תפרסם הודעה, הרינו להודיע שפלויני אלמויני שהשתמש בספר ללא רשות, הוא גנב מדאורייתא ומדרבנן. הוא לא בסדר. משתמש בסדר בלי רשות. עכשיו, לא מה זה? אם אחד ייכנס לחדר של חברו, ויקח את הארנקו שיש שם 200 שקלים, מה נכריז עליו? שהוא גנב. האם שני הגנבים הם בדיוק אותו דבר? לא. יכול להיות שכן, אני לא בטוח שלא. אולי מצד הישרות, מצד העניין, זה לא בסדר לקחת ספר שהוא לא שלך. או הוא ספר שכתוב עליו נא לא להשתמש בירושו. אבל איך אנחנו מגדירים את הדבר הזה? עכשיו אנחנו חיים היום בעולם, סליחה שאני מוציא את עצמי מהכלל, אני לא כל כך חי בעולם הזה, של הוואטסאפים וכל הבית משוגעים הזה שמנהל את העולם שלנו, אבל הרבה מאוד פעמים, פלייני אומר על זה את זה, והוא אומר את זה, וזה משיב, ויש פה, ויש שם, ויש זה, אחרי זה לך בכלל תספר שאתה לא יודע בכלל מה מדובר. אז יש כל מיני ביטויים, באה הגמרא ואומרת, תשמע, מה שכתוב, ויתו אחרי הבצה, זה לא הכוונה שהם היו עבריינים, שהם היו גונבים כסף, אלא מה הכוונה היא? שלא נסו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל המקומות ישראל, ודן אותם בעריהם, שנאמר, והלך מדי שנה בשנה בסבב, בלתי והגלגל והמצווה, ושפט את ישראל, והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם, כדי להרמות שכר לחזניהם ולסופריהם, מה שנקרא אצלנו מנגנון. אתה רוצה להוציא רישיון נהיגה? שלם 250, אתה רוצה להוציא רישיון לזה, תשלם את זה, אתה רוצה את זה. מנגנון, כאילו יש עסק שלם שצריך לפרנס את עצמו. מי שגר ברובע מכיר את זה בעידור, כרטיס תושב, כניסה לחניה, כאילו אנחנו פה באיזה שטח אקסטריטוריאלי של מדינת ישראל. כל יהודי יכול לחיות איפה שהוא רוצה, פה אנחנו לא, אתה רוצה להיכנס לחניה? שלם, שלם עוד, שלם פה, תעשה זה, אתה תושב. כרטיס תושב, מה זה כל מיני פטנטים שיש פה. אז זה שתכירו ותדעו, מי שמתכוון אחרי מסרב לגור ברובע, שיקיר את העניינים הללו. כתנאי, אומרת הגמרא, ויתו אחרי הבצה. רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם, זאת אומרת, ביקשו, אתה רוצה שאני אסבר לך את זה? קדימה, תשלם כסף. רבי יהודה אומר, מלא יתינו על בעלי בתים. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נתנו בזרוע. רבי יוסי אומר, מתנות נטלו בזרוע. תראו בצד ימין, במקום מספר 5, את הרב דסלר, אנא, זכרו את הרב דסלר הזה, ילווה אתכם כל החיים. זה תמיד כשלומדים להכיר את הדברים הללו ולדעת, זה אחד הדברים הגדולים שהרב דסלר התפרסם בהם, כמו קונטרס החסד, קונטרס הבחירה, וגם העניין הזה, שהוא הרבה יותר גדול, יש לכם פה את המראה מקומות, אתם יכולים לראות אותו בשלמותו, אני כמובן מביא כמה שורות, כי אנחנו צריכים להתקדם. כשנשמע אדם משתמש במילה אבלה, לא נוכל לדעת כלל לאיזו דרגה של חומר עבירה הוא מתכוון, מבלי שנדע את מידותיו של האיש המדובר בדרגתו המוסרית, כי הערכה בעוולה היא לפי ערך מידות המעריך. למשל, לרב ספרא גניבה היא כבר אינו דובר אמת בלבבו, לתוספתא מי שאינו אומר דבר בשם אומרו הוא כבר גנב, ולשי לא יבחינו גניבה ברמאות של מסע ומתן, ויש גנב סתם שלא ישיג שום עוולה בגניבה כלל. והנה, הערכתה של התורה הקדושה היא בוודאי המעולה שבהערכות. כבר ביארנו במאמר תורת אמת, שלגדרי תורה מן השמיים הוא שהתורה הקדושה מורדת מעל כל הנגיעות האנושיות, ומשפטה ומשפט האמת המוחלטת. וכן כתוב בנביאים, כי לא מחשבתי מחשבתכם ולא דרכיכם דרכיים, ובשם גבו שמיים מארץ, כי הם גבו דרכיים מדרכיכם ומחשבתי ממחשבותיכם. על כן מובן שהבחנת התורה בחטאים היא דקה עד אין שיעור. גם תיאור מיקרוסקופי לא יספיק לתת לנו מושג מדקות משפטה. ומעתה נוכל להתקרב בעזרת השם להבנת מאמריהם ז"ל בשבת. כל האומר הוא ובן חטא, בני אלי חטאו, בני שמואל חטאו, דוד חטא, שלמה חטא, אינו אלא טועה. פירוש, וזה מה שחשוב לענייננו, אפשר למרקר את השורה הזאת. האומר שחטאו על פי קנה המידה של עצמו, טועה בפשוטם של הכתובים. ויש לי איזה ויכוח עם הרב יגר, ויכוח ארוך שנים איך להסביר את הרב דסלר הזה.
משמע שהם חטאו.
מה?
משמע שהם כן חטאו, לפי עניינם.
זה מה שאני אומר. הרב דסלר, הרב יגר חולק עליי.
שלא, בכלל לא.
יגר, אני מבטל את עצמי לפני דעתו. אבל ככה אני גם מבין. משמע שהיה פה משהו, רק המשהו הזה, הוא בפרופורציה מסוימת. אומר הרב יגר, הפשט הוא שבכלל הם לא חטאו, לא היה פה שום דבר, וממילא מי שאומר על פי עצמו, אני אומר, בוא נסתכם את זה, אנחנו צריכים הרי לצאת ממה שמעשה, אנחנו עומדים פה לא תיאוריה, אלא משתדים ללמוד דברי אלוקים חיים. אני חושב שהכוונה היא, כל האומר חטאו וכולי וכולי, אינו אלא טועה, הכוונה היא שלא ניכנס לזה לרמה של החטא, ברמה של העיתונות המצויה בימינו. אלא הכוונה היא לדברים אחרים, לדברים יותר מעודנים, לדברים יותר דקים, בדרגה הרוחנית הגבוהה שהם היו בה. אני תמיד שאני מלמד זה, אני מספר סיפור. כשנכנסנו לבית המדרש הזה, והיו חדרי רמי וכו' וכו', יום אחד בא אליי רביד דוב, שיחיה ויאריך ימים, מורינו ורבינו, הוא שואל אותי כמה עולה שיחת טלפון. אני אומר, למה יש לנו נפקה? כי הישיבה עברה לפה, והרמים קיבלו חדרים, והיה טלפון בכל חדר, זה הייתה התקדמות אדירה ממה שהיה בבתי מחסה, שגם טיח לא היה שם. אז רביד דוב היה צריך פעם להשתמש בטלפון שבחדר שלו. אז הוא בא לשאול אותי כמה עולה שיחת טלפון, הוא רוצה לתת לי את הכסף שאני אעביר למשרד. אמרתי, הרב, שמו את הטלפונים האלה לרבנים שהם יוכלו, הם נמצאים פה כל היום שהם יוכלו. אז הייתה תקופה שרבי דואר שלושה סדרים ביום בישיבה, בוקר צהריים לילה, ומתפלל מנחה, וגם ערבית, אני חושב, שחרית לא, היה לנו מניין ברמב"ם בשש באותם ימים, אבל אז זה הישרות של רבי דואר, יש פה מכשיר טלפון, איך אני יכול להשתמש בו בלי זה? עכשיו, מי שהשתמש במכשיר טלפון ולא שילם, נגיד שהוא גנב, חס ושלום, לא נראה הדבר הזה. כל אחד בפול דרגה דילי. אז זאת הנקודה הזאת, ואני אומר שוב, היא נקודה יסודית, משמעותית, תזכרו אותה בלימוד תנ"ך. כל האומר זה גמרות ובשבת ממילים מולבד, להכיר אותם, לדעת אותם, לדעת שיש לזה הרב דסלר, יש לזה הרבה הסברים, הרבה מאוד הסברים, כל האומר דוד חטא, גם על זה יש שיחה של רב אביגדור שנתפסה באחד מספרי הספרים של רבי יוסי אליהו.
שבוע שעבר, הרב דיבר לך, הרב נמצא דיבר על זה, שבוע שעבר.
כל אומר דוד חטא?
כן, ראובן דיבר, גם על דוד הוא דיבר, ראובן ודוד.
זה דברים שהוא שנים רואה חובה וצורך לעצמו, להעביר את המסרים הללו, ובהחלט מסרים חשובים. עכשיו, אם הבנים לא הולכים בדרכה, למי מעבירים את ההנהגה הלאה? מה עושים עכשיו? מה עושים? הוא זקן, הוא צריך להעביר את ההנהגה הלאה. ופה מתעוררת שאלה מאוד יסודית. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה, ויבואו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו מדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. זאת אומרת, כאן אנחנו נכנסים לסוגיה שלמעשה תלווה אותנו בהמשך כל ספר שמואל, והיא כל עניינו של ספר מלכים, והלאה. סוגיית המלוכה בישראל. והיא סוגיה מאוד מאוד רחבה, והשאלה הגדולה, למה היא מתעוררת רק פה? וזו שאלה שכולם שואלים. מה זאת אומרת? אם תעיינו בדף המקורות במקור 6, כתוב בחומש דברים בפרק י"ז, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשתה וישבתה בה ואמרתה, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. סוף תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. כתוב פה, יש מצווה, כמו שיש מצווה לשבת בסוכה, יש מצווה להניח תפילים, יש מצווה לשמור שבת, יש מצווה למנות מלך, מצווה, כי תבוא אל הארץ ואמרת, תשים עלי מלך סום, תשים עליך מלך, מקרב אחיך. ולכן כל הדיון הגדול על הגריפס בימי בית שני, אם הוא אחיך או לא אחיך, איך נשים אותו כמלך, רק לא ירבה לו סוסים. יש הגבלות למלך, ולישיב את העם מצרימה, והשם אמר, ולא ירבה לו נשים, והיה כשאיתו, וחתם לו את משנה התורה הזאת על ספר, והייתה עמו וקרא לו, וכו' וכו'. בקיצור, הכל בסדר. למה הם צריכים לבוא ולומר, תשמע לשמואל, אתה הזדקנת, אנחנו רוצים מלך. אנחנו רוצים לקיים את מצוות התורה, מה זה קשור לשמואל בכלל? גם אם שמואל היה אברך צעיר בן 22, מה זה נוגע לסוגיה? יש מצווה של התורה למנות מלך. וזה מה שהם רוצים, למנות מלך. למה את כל ההתנצלויות האלה וכל ההקדמה של הפרק, אפשר היה גם לא לספר לנו על הבנים של שמואל בכלל. אפשר היה להגיד שהם רוצים למנות מלך, כן, את הבנים.
אני רואה, אני מבין, אפשר לפסוקים, שכאילו, רק במשל, אמרת, אז... יש לך את הלגיטימציה כאלה מאוד מלך, וגם בתנאי מסוים
הזה. בדיעבד, כאילו.
כאילו, בדיעבד. זה לא רק עניין אידיאלי.
מחלוקת.
ותתחילה, יש עניין בלהעריך מלך.
ואתה חולק על תרי"ג מצוות, אתה אומר שאין מצווה להעריך מלך.
ויש מצווה רק...
לא, כתוב.
אתה מכוון לכלי יקר ולאורחיים שנמצאים בצד השני של העמוד, תכף נגיע אליהם. אבל בפשטות, ואמרת, עשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי.
סוף תשים עליך מלך אשר איתך, משם זרקיך בו.
למה כתוב את הטענה? מה
ההסתייגות פה? למה כתוב? בגלל אחריך, לא תוכל לתת עליך
איש אם אמרת.
בדיוק.
רק אם אמרת, ועשים עליי
מלך. גם יש את הטענה הזאת.
גם אומר, ישרת בא ואמרת,
תגיד, וגם ישרת. למה מצווה ציצית לא כתוב, אני רוצה לשים ציצית, אז אתה רוצה לשים בעיה.
זה נכון.
יכול להיות שמתארים פה מציאות. יכול להיות שמתארים פה מציאות, אתה תגיד את זה, ויש עליך מצווה לצרות. שיש עליך מצווה גם להגיד.
אין כלום, לא אומר. לא אומר, זה לא תנאי.
זהו, שזה לא תנאי. מתארים לך פה מציאות, אתה תושב בארץ, ואין לך.
זה לא דיון, זה שיעור.
בואו, השם ריתך דאורייתא זה תמיד דבר טוב. אז תראו את השאלות שמתעוררות מסביב לעניין הזה. וכמובן שיש פה כמה דברים קשים. בישיבה תיכונית בחורב היה מורה מיתולוגי בתנ"ך בשם הרב יצחק לוי, שהוא התלמיד של הרב קוסטמן וכולי. יצחק לוי אשכנזי, הוא היה תלמיד של ישיבות ליטא, ומי שמכיר הוא חמיב של הרב יהושע כץ, הרב של מעלה אדומים, והוא יש לו ספר מאוד מאוד יסודי, פרשיות בספרי הנביאים, יש על יהושע, יש על שופטים, יש כרך אחד על שמואל, נדמה לי שלא המשיכו להוציא הלאה, ומתוך הדברים שלו צילמתי את הקטע שמופיע בשבע. על בקשתם זו עלינו לשאול את עצמנו ארבע שאלות. אם מסתמכים הם על מצוות התורה, מדוע הם תולים את הצעתם בסקנותו של שמואל ובדרכיהם של בנת? המצווה היא מצחית ואינה תלויה בנסיבות של דור. ב', אם מצוות התורה היא, מדוע לא עלה בדעתם של מנהיגי ישראל לקיימה כל מאות השנים שלפניהם? מימי יהושע בן נון עד ימי שמואל הרמתי. זוהי שאלתו של רבי יצחק אברבנאל, והוא כותב, ואין גם אחד מהמפרשים מתעורר להשיב בזה כלל. וטוב, אז הנציב, כמובן שהאברבנאל לא ראה את הנציב, אבל זה, הוא מתרץ את זה. ג', מהי המידה שבה המלך יוכל למלא את מקומו של נביא ושופט, ובמה שינוי זה בצורת ההנהגה ימלא את מה שיחסר בעתיד? הרי שופט זה גם איזשהו מנהיג, הוא תופס איזושהי אחריות, במה זה שונה ממלך, במה מלך שונה משופט. ד', מדוע הם הוסיפו על אמירת התורה ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים, את המילה לשופטינו? כי הם לא רוצים לצאת מתקופת השופטים, הם מסתפקים להיכנס לתקופת המלוכה. גם היום אנחנו מכירים בעולם, יש לנו שלטון נשיאותי, יש לנו שלטון מלוכני, יש לנו כל מיני צורות, אנחנו לא בשיעור אזרחות עכשיו, אבל יש כל מיני, זה מקצוע טעים מאוד היום, לא יודע מה קרה, כשהיינו בשביל התכנונים, זה היה כאילו מה שעושים בצידי צדדים, והיום זה הפך להיות עסק שכל מדינת ישראל רועשת עליו. מקצוע האזרחות, מה בדיוק יהיה לו? אז בכל מקרה, יש לנו כאן את ההבנה של הקושי של העניין הזה. אני חוזר עוד פעם על הפסוקים. ויתקבצו כל זקני ישראל, קואליציה, כולם בראש אחד, ויבואו אל שמואל הרמתה ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך להלכו מדרכיך. איזה עילבון זה. זאת אומרת, גם אם אתה חושב ככה להגיד את זה לבן אדם בפנים, יכול להגיד לו, תשמע, אנחנו רואים שיש איזו חולשה, אולי כדאי לחשוב על משהו. אמירה ישירה כזאת, בלי להתבלבל בכלל, כאילו, גם אתה זקן וגם הילדים שלך לא משהו, קדימה, בוא נעשה איזשהו עניין. בוא נאמר, זה קצת מעליב.
צד שני, זה לא נקות דברים תחת לשטיח, יש דברים חשובים לעם ישראל.
בסדר, אתה, גם אם זה דברים חשובים, אנחנו בני אדם, לפעמים אנחנו נפגעים גם. אולי אתם לא, אבל בני אדם רגילים, מדי פעם זה קורה. אתה שים עלינו מלך לשופטינו ככל הגויים, זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות חלק מהעניין, אבל מלך לשופטינו, מה זה? ויראה הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטינו, ויתפלל שמואל אל השם. זאת אומרת, הוא מרגיש שיש כאן משהו לא תקין, והמשהו הלא תקין הזה מפריע לו, וההפרעה הזאת גורמת לו להתפלל לשם, הוא מרגיש שזה לא בא ממקום טהור. זה לא אנשים שקמו בבוקר ורוצים עכשיו לקיים אחת מתרי"ג מצוות למנות מלך, אלא יש פה איזה איזה משהו, איזה משהו אחר. אני קורא רק מדגם של הפרשנים. וירא הדבר, אומר רש"י, לפי שאמרו לשופטינו ככל הגויים, ככל העמים בית ישראל, לשופטינו ככל הגויים. אנחנו רוצים מלך כמו הקדוש ברוך הוא, מה זה ככל הגויים? זה כבר בסדר. זה הדבר לפי רש"י, זה מאוד מאוד הפריע לו. הרלב"ג, רבי לוי בן גרשון, הזכרנו אותו אולי כמה פעמים, רש"י כולם מכירים, הרלב"ג פחות מכירים, רבי לוי בן גרשון, המקצר שלו, הוא היה תוכן, תוכן בתף ולא בתת. מה זה תוכן בתף? מיטב הנוער של הציונות הדתית במדינת ישראל, תף שיניים זין. להביא את שר החינוך לפה? בסדר, אם הוא מעניין, נביא אותו. תוכן בתף זה מי שמסתכל בחוכמת הכוכבים. זאת אומרת, זה מי שמבין בכל גרמי השמיים וכולי. זה היה המקצוע. תכונה, חוכמת התכונה, זה בתף, תף, חף, וו, נון, אי, אז הוא היה במקצוע הזה של מה שהיום עושים, יש בתל אביב, יש בגבעתיים, כאילו, כשאתה מסתכל בכל מערכות הכוכבים, באמצעי ראיית לילה וכו' וכו' וכו', ועל שמו יש מקל מדידה בירח. גם הגויים קוראים לזה מקל הרלב"ג, כי הם מכירים אותו כאילו מהמקצוע הזה. אנחנו מכירים אותו כפרשן תנ"ך, הרבה מאוד פרשני תנ"ך, הספורנו היה רופא באיטליה, הרלב"ג דיברנו עליו, הרמב"ם היה רופא, זאת אומרת, חכמי ישראל עסקו בכל מיני תחומים ובכל מיני עניינים, והוא עסק בחוכמת התכונה, זה היה המקצוע המיוחד שלו. אז הרלב"ג, יש לנו פירוש שלו גם על התורה, והפירוש שלו הוא פירוש פילוסופי, בדרך כלל הוא פירוש פילוסופי, הוא לא פירוש פשטני, אתה מחפש איזה הסבר למילה, לא תמצא את זה ברלב"ג, זה פרשנות פילוסופית, אז יש אותה על התורה, יש אותה על הנח, יש אותה על המגילות, אני חושב שעל כל התנ"ך הוא כתב, ויש לו גם נדמה לי ספר פילוסופיה שנקרא מלחמות השם. יש כמה ספרים שנקראים מלחמות השם, של הרייבד וכו', אבל יש גם ספר של הרלב"ג, ספר פילוסופי בשם מלחמות השם, לא ידוע לי האם הוא כתב עוד ספרים, ייתכן שכן. אז הרלב"ג אומר כאן, והנה נתקבצו זקני ישראל ובאו לשמואל הרמתה ואמרו לו שישים להם מלך לשופטם ככל הגויים. והנה טעו בזה. אומר הרלב"ג, מה הייתה הטעות שלהם? כי ישראל אינם באופן שישפוט להם המלך לפי מה שירצה, כמו העניין במלכי הגויים שמייסדים לעמם נימוסים כאשר יעלה על רוחם. המלך לא יכול לבוא בעם ישראל ולעשות לעצמו כל מיני חוקים. יש תורה, יש תרי"ג מצוות, יש תורה שנכתב, יש תורה שבעל פה. אנחנו מחויבים לכל הדברים האלה. מה זה מלך לשופטינו ככל הגויים? האם מלך ישראל יכול להיות כמו מלכת אנגליה? מה זה קשור? מלכת אנגליה יכולה לקבל על עצמה. אני חושב שהיא המלכה הכי ותיקה בעולם. פעם סיפרו את אוסף המתנות שהיא קיבלה. פעם מישהו נתן לה מתנה פיל. למלכת אנגליה נתנו לה מתנה פיל. בסדר, אני לא יודע עוד כל מיני אלמנטים מעניינים ונכבדים כמו נהיו, אבל מלך ישראל זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה משהו שעובר בקשר ישיר. מה זה לשופטינו ככל הגויים? אומר הרלב"ג, זה לגמרי לא תקין, ולזה אמרה התורה, שאם יאמרו ישראל שישימו עליהם מלך ככל הגויים של סביבותיהם, שלא יוכלו לשים עליהם מלך כי מאחיהם, שנקשרים לקיים התורה על פי התורה יניגו ולא בנימוסים אחרים. ולזה צוותה התורה שיכתוב לו המלך ספר תורה, זולת שיהיה עמו כדי שיהיה הנהגתו לעם על פי התורה. זאת אומרת שזה מה שהוא יעשה וזה מה שהוא יפעל וכו' וכו'. בקיצור, אז הרלב"ג אומר לנו שהייתה כאן איזושהי תקלה בתוך כל העניין, ושימו לב שהם לא מתייעצים עם שמואל. הרי הם היו יכולים לבוא ולהגיד לו, רב שמואל, שמע, יש לנו איזושהי בעיה, יותר קשה לך, מה אתה מציע לעשות? הם באים כבר עם הקושייה ועם המסקנה, שים עלינו מלך, זה מה שאנחנו רוצים. זה הבדל גדול מאוד. הרבה פעמים בכל מיני מצבים יש כאן שינויים בעניין הזה, ושמואל בעוצמתו הרבה, והתפלל שמואל אל השם. הוא אומר, הרד"ק, שמואל מבקש מהקדוש ברוך הוא נבואה. מה להגיד להם? מה לעשות איתם? והתפלל. הוא מבקש כאן שיגלו לו בנבואה מה הוא צריך לעשות בכל העניין הזה, ובאמת הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וזה המשך הפרק. ויאמר השם אל שמואל, שמע בכל העם בכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם עושים גם לך. ואתה שמע בקולם, אך כי יעד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. הקדוש ברוך הוא קודם כל מנחם אותו. הפרק מתחיל בהתקפה מסיבית על שמואל. אנחנו חשים על כבודו של שמואל, שנשא את כל עם ישראל והסתובב והלך, ושם ביתו וכולי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, זה לא בעיה בך. הבעיה היא, יש פה משהו הרבה יותר שורשי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר... מה? הבעיה בעם. הבעיה היא ש... אבל לא. אבל יש להם טענות נגד הקדוש ברוך הוא. אבל קשה קצת לפגוש את הקדוש ברוך הוא, אז פוגשים את הנציג של עלי אדמות, אז באים לשמואל, מי יבוא לדבר בטענות אל הקדוש ברוך הוא? מה הם יבואו ויאמרו? אז הם באים בטענות אל הנציג של הקדוש ברוך הוא. מי הנציג של הקדוש ברוך הוא? הנביא, השופט, המלך, מי שנושא במשרה באותם ימים ובאותה תקופה ובאותו מצב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה בצורה מאוד ברורה, ותראו איזה אלמנט נכנס פה. אנחנו, ההתפעלות שלנו משמואל כל הזמן, שהייתה צריכה להיות לאנשים הכרת הטוב אליו. אדם שלא לקח מהקופה הציבורית שקל, זה מעלה אדירה. אם כתוב על שמואל ותשובתו הרמת הקישם ביתו, זאת אומרת שלכל מקום שהוא הלך, הוא לא רצה שום טובת הנאה. אנחנו יודעים כמה הדברים האלה תופסים מקום בחיינו, בימינו, וכו' וכו' וכו'. אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תשמע, גם לי היה את אותו דבר. ככל המעשים אשר עשו ביום העלותי אותם ממצרים, ועד היום הזה, שהם היו צריכים להכיר לי טובה על כל מה שעשיתי להם, ויעזבו לי ויעבדו אלוהים אחרים. הם הולכים לעבוד אלוהים אחרים, כי הם עושים גם לך. ואתה שמע בקולם, אך כי העד תעיד בהם, והגעת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי השם אל העם, השואלים מכל מלך. שמואל אומר, אני מסכים. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בנבואה. הוא אומר לו, תגיד כן, ויהיה בסדר, אמר, תעשה איתם תנאים. אז שמואל מתחיל לספר להם מה זה מלך. ותראו מה הוא אומר להם. ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. קודם כל תבינו, דבר ראשון שהמלך עושה, צו גיוס חובה לצבא. לבנים, הבנות שירות לאומי, תכף נראה מה קורה. אבל מה קורה עם הבנים? את בניכם ייקח, ושם לו במרכבתו ובפרשה, ורצו לפני מרכבתו. זאת אומרת, הבנים חייבים ללכת לצבא. הם לא יעבדו איתכם בחקלאות, יסודו לכם את כל העניינים הזה. משפט המלך, אתם רוצים לכם עד הסוף. אם אנחנו הולכים עם מלך, אז אנחנו הולכים עם מלך עד הסוף. מה זה?
זה
היה צבא התנדבותי, עכשיו יש צבא חובה, כי יש מלך ויש מנגנון, והמלך צריך מרכבות וסוסים, כולם הוא ייקח אותם. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי מלחמו. צריך חלקי של הנדסה ותחשוקה ועניינים, כל הידע חושב שיעשה את זה. הבנים שלכם, בסדר, אז תגידו, שווה לנו, הבנים יתגייסו לצבא, נעשה הסדר מתכונת בני הנביאים, כאילו ישיבת בני הנביאים ששמואל הוא הרבה של כל העניין הזה, עכשיו מה יקרה עם הבנות? אז גם הבנות הוא לא עוזב אותן, ובנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. בוא נאמר, את הפרק הזה לא הייתי מלמד במדרשה לבנות. זאת אומרת, זה היה יכול להצטייר מאוד מאוד לא טוב, אם זה מה ששמואל נותן לבנות, להיות רקחות, טבחות ועופות. היום הם רוצים לעשות ציור מסכתות, ורוצים, בקיצור זה הכל, איך אמר ברום שפירה, זכה עשר, לא זכה כנגדו. בסוף תגיד לי שזה שום של בדיחות, ולא שום של תנ"ך. זכה עשר, יהודי בא הביתה עייף בערב. אשתו אומרת לו, שמע, יש כל כך הרבה עבודה וזה, אבל אתה יודע מה? אתה רוצה ללכת לשום של דף יומי? תראה מה שום של דף יומי. זה זכה עשר, לא זכה כנגדו. הוא בא הביתה מותש וזה, יש הרבה עבודה בבית, אשתו אומרת לו, תעשה טובה, תגמור את כל העבודה, אני רוצה ללכת לשיעור של הדף היומי. אז זה כנגדו, אם פתאום מתחילה ללמוד דף יומי, מי יודע מה יהיה בסוף בכל העניין. אז בואו נמשיך, הלאה. ואסתותיכם, עכשיו תגידו בסדר, הילדים ילכו, היקר הזה בסוף מבין את הפתיחה, אז היקר אם זה לוקח להם זמן, אבל בסוף הם ילכו. מסתובב, למדת את הרמב"ן, על לא יקעת תמים, שם כל הנוסחה של היקב, כתובה ברמב"ן של פרשת ויקב. זה חלק מהעניין. עכשיו, ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח, ונתן לעבדיו, תהיה לכם תוצרת חקלאית, אז צריך לתת תרומות ומעשרות למלך, כאילו, הוא צריך להכין עליו את כל הצבא הזה, את כל האנשים שלו, את כל הזה, אז הסחורה סוג א', קודם כל הולך למלך. וזרעכם וכרמכם יעשו, ונתן לסריסם אל העבדיו, הוא ייקח את כל הדברים האלה, ואת עבדיכם, חכו, עוד לא נגמר, ואת שפחותיכם, את בחוריכם הטובים, ואת חמוריכם ייקח ועשה למלאכתו. נראה לי שבשלב הזה הם כבר נשברו כולם. הם חשבו שהם יקחו מלך, וגיבלתי יודע מה יהיה, ופתאום הוא פתאום מתחיל להגיד להם, חבר'ה, לכל זכויות יש גם חובות, לכל מסגרת יש מסגרת נוספת. ואז מה? תראו מה שהוא אומר לכם. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם. גיבל, מתי נרוויח קצת כסף? בנים, בנות, תרומות, מעשרות, כרמים, זיתים, זרעים, הכל, הכל הולך למלך. מה יהיה איתנו? איך להתפרנס, איך נחיה? ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. הקדוש ברוך הוא לא ישמע, תחזיק במלך. ביקשתם, קיבלתם, מה הבעיה? וימענו העם משמוע בכל שמואל, ויאמרו לו, כי מלך יהיה עלינו. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו, וישמע שמואל את כל דברי העם וידברו באוזני השם. ויאמר השם את שמואל שמע בכל העם, וימנחת עליהם מלך, ויאמר שמואל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. זאת אומרת, שמואל משנה ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא בפסוק חב"ה? ויאמר השם אל שמואל שמע בכל העם, וימנחת עליהם מלך. מה הוא עושה? הוא מרוויח להם מלך? לא. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. הוא לא מרוויח מלך. הוא אומר, תלכו כל אחד הביתה, נראה מה לעשות. אבל הוא לא מקיים כרגע את צו השם. הקדוש ברוך הוא אמר לו להמליך מלך, הוא בשלב הזה לא ממליך מלך. היה לנו פה, יש כאן, גם כלי יקר וגם אור החיים, על התורה, בדברים שמסבירים פה באריכות את כל, את כל העניינים הללו. אבל אנחנו נפגשים פה, ואז בעזרת השם בשבוע הבא ניפגש עם בחירת שאול, איך שאול פתאום נבחר להיות מלך, מה בדיוק קרה. אבל הפרק הזה, פרק ח' שעסקנו בו היום, הוא למעשה המעבר הסופי משמואל, מהשופט, מכל מה שקרה לתקופת המלוכה. זה בא מתוך הרצון של העם, וראינו מה היה בזה חיובי, מה היה בזה שלילי, איך שמואל מתמודד עם כל העניין הזה, בסופו של דבר שמואל שולח אותם הביתה. הקדוש ברוך הוא אמר, תמנה מלך, הוא בשלב זה עוד לא עושה שום דבר, הוא שולח אותם הביתה, ופה שיא המתח לקראת מה שקורה בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.